חזרה למזמור פסוקים א' ב' למנצח על שושנים. אין לנו הבנה מספקת מהם השושנים לבני קורח, וגם לא מדוע במזמורים מסוימים מצוין משכיל. על כל פנים, דווקא שיר ידידות נראה שהוא מובן כאן כשיר שכולל דברי ידידות ואהבה למלך. נראה שבעיקר הכוונה לשלמה, שנקרא ידידיה. אז אומר המשורר, רחש ליבי דבר טוב, דהיינו ליבי לחש לי את השיר הזה שהוא שיר איכותי, והרי אני בא לומר את מעשי, את החיבור שחיברתי, את השיר, כמו ויותר מהמה בני יזהר עשות ספרים, אז לשון עשייה עולה על מלאכת הכתיבה. וכעת אומר אני את מעשי, את השיר שחיברתי למלך, זה לא מיודע אלא לכל מלך שהוא, כי ייתכן שבכוונה לא כתבו את שם המלך במפורש, כדי שהמזמור הזה יוכל לשמש גם למלכים אחרים. ולשוני, כן, הדברים שלשוני מדברת הם כעת סופר מהיר, דהיינו הם קולחים ברהיטות ובדייקנות בכישרון. והזכרנו שהתואר סופר מהיר ניתן לעזרה, סופר מהיר בתורת השם. אז עד כאן ראינו בשבוע שעבר, וזו פתיחה למזמור. מכאן ואילך המזמור מתחלק לשני חלקים. חלק ראשון, שבחי המלך, פסוקים ג' ועד ח'. חלק שני, מ-ט' ועד הפסוק שלפני האחרון, י"ז, או אולי אפילו עד י"ח, שבחי המלכה, כן, ותיאור חתונתם של המלך והמלכה. יפיפית מבני אדם, יפהפה, הכפל הוא לחיזוק. אני לא יודע למה בעברית המודרנית יפהפה נשאר לחיזוק, וירקק ואדמדם הוחלש. לא יודע למה. הכפל הוא תמיד לחיזוק. אז יפיפית, כן, אתה יפה מאוד יותר מכל בני אדם. וכן, מי שיצר את פיך הוא יצק על פיך חן, על שפתותיך, בדברי פיך שאתה מדבר יש חן רב. על כן, בגלל יופייך ובגלל החן שהוצק בשפתותיך, ברכה אלוהים במלוכה לעולם. והמלך ניחן לא רק ביופי ולא רק בכושר רטורי מעולה בדיבור, אלא חגור חרבך על ירח גיבור. המלך גם אמור לגלות גבורה במלחמה, שכן החרב היא הודך והיא הדרך. ויכול להיות שבאמת שלמה לא כל כך נאלץ להילחם כמו דוד אביו, אלא זה יותר, זה היה כוח צבאי שהוא היה להוד והדר ותפארה. והדרך, כן, ואף זה חלק מהדרך, מההדר שלך, צלח רחב, דהיינו רחב בהצלחה, או רחב על גבי ההצלחה, כמו שאומרים היום, או עבור רחב, כמו דוד צלח את הירדן. אז גם הרכיבה היא חלק מה, לא לחינם התורה אמרה לו ירבה לו סוסים, גם הרכיבה היא חלק מההדר של המלך. אבל אומר לו המשורר שאל תשכח שהדרכה לא פחות מהגבורה של החרב על הירך והרכיבה על סוס. אז הדרכה, כבודך יהיה על כך שתנהל את המלוכה בדבר אמת וענווה וצדק. דיינו, הערכים של המלוכה לא יהיו ערכים כוחניים, אלא ערכים ערכיים של אמת וענווה וצדק. וימינך תירה, כמו שנראה בפסוק הבא, לחיצים. כן, פה הוא חוזר שוב לכוח הפיזי. אז ימינך, יד ימין שלך, תירה חיצים ותעשה נוראות באויביך. היא תירה את החיצים השנונים המחודדים, וכשהחץ אחד יתקע בלב אויבי המלך, הרי שהם יפלו תחתיהם, עמים יפלו תחתיהם. כיסאך המלך הוא כיסא אלוהים, כן, דוד יושב על כיסא השם למלך, כי הוא מלך שמושל בשם השם. כיסאך הוא כיסא אלוהים והוא ייקון לנצח, הוא יהיה לעולם ועד. והשבט, שזה השרבית, שרבית המלוכה, שבט מלכותיך יהיה שבט מישור, שבט שמבטא צדק ויושר, כמו שכבר ראינו, אמת וענווה וצדק. ובאמת הוא אומר את זה בפסוק הבא, שהמלך אוהב צדק ושונא רשע, על כן משחך אלוהים אלוהיך, כמו בפסוק ג', על כן ברכך אלוהים בגלל יופייך, ואכן שהוצק על שפתותיך, אבל לא פחות מזה, בגלל אהבת הצדק ושנאת הרשע, על כן משחך האלוהים שהוא אלוהיך, הוא ייחד את שמו עליך, שמן ססון מחבריך, מחבריך הכוונה מבין כל המועמדים למלוכה, אולי אדוניה ואולי אבשלום ואחרים.
אני חושב שזה
אושר
על שלמה
בגלל ש... לא רק, אלא...
חזר לפה דורשים דווקא לדוד את
המחפיק
בבני אדם, והמלכות עד עולם זה מלכות דוד, לא מלכות שלמה. כל הדורים של המלחמה, רק נכון לדוד.
כן, אבל עוד לא ראינו את המשך המזמור. אצל דוד, דוד לא הצטיין בעושר וב... בגדים יפים, ודאי שלא בריבוי נשים, כמו שנראה במזמור הזה. נכון שיש מפרשים אותו על דוד, יש גם דרך אגב עוד אפשרויות, אבל מכל המלכים, לי על כל פנים נראה שזה הכי מתאים לשלמה, ולא רק בגלל שכתוב שיר ידידו, שזה לידידיה, אלא גם בגלל ה...
שלמה
לא עשה חרב, שלמה מלכות לא, ודאי שהוא עשה חרב, ודאי שהוא עשה, זה מה שאמרנו, היה לו בסדר, אבל אמרנו שהיה לו צבא, היה לו הרבה סוסים ברכב, בסדר, אז
אמרנו
נכון, אבל כבר אמרתי שבאמת החרב של שלמה הייתה יותר להוד והדה, הוא לא נאלץ להילחם, אבל ודאי שהיה לו צבא גדול מאוד, ועד רבה הוא פיתח את ערי הרכב והסוסים וכו', כן היה צריך להרתיע אויב, הוא לא נצרח להילחם בגלל מה שדוד עשה, זה נכון.
בכיסך אלוהים עולם ואל, רק כיסא דוד נדרש תמיד.
בסדר, אבל שלמה בן דוד, אחר כך לא התחלפה המלוכה ובא מבני אבשלום או אדוניה, נכון? בני שלמה הם אלה שמלכו, לא פחות מאשר דוד, כלומר, לשלמה הובטח...
אבל המלכות לא נקרא כיסא שלמה, נקרא כיסא דוד.
בסדר, אבל הוא ישב על כיסא דוד אביו, שהוא כיסא אלוהים. אבל בסדר, אפשר... אם תרצה, שאפילו לא רוצה להגיד עוד פירושים, כי לדעתי הם עוד פחות מסתברים, אבל לא משנה.
אבל אם אני אגיד שדוד שר את זה, אז מה דוד שר את זה על עצמו?
לא, לא כתוב שדוד, לא כתוב שדוד שר את זה. אין בכותרת דוד. בני קורח. טוב, יש, אם אתה רוצה לקבל עוד פירושים, לדעתי הם לא מוצלחים, אבל בגלל פסוק ת', חלה שן, בדוד ושלמה לא מצינו שן. שן זה... טוב, שנהבים אולי כן כתוב אצל שלמה, אבל לא כתוב שהוא בנה היכל של שן. על מי כתב, על מי כתוב שהוא בנה היכל של שן? דיינו, היכל שמחופה בלוחיות שנהב. נכון. ועמוס, על מה הוא, על איזו ממלכה הוא מדבר? נכון. ועל מי זה נאמר בפירוש שהוא בנה היכל של שן? על אחאב. אבל קשה להגיד את המזמור הזה על אחאב רק בילה לחלי השן. יכול להיות שגם לשלמה סביר שהיה היכל שן, כי כן כתוב עליו שן הבים, תוקיים וכו'. הרוב העושר והפאר הוא לא מאפיין את דוד. דוד היה המלך צנוע, שלמה היה המלך שרעבתני, נקרא לזה כך.
יש משפט שדוד משורר על, על דואג כמו החסק ותשנא רשע כפוך.
בסדר, זה במדרש.
זה נראה לי בדיוק מתאים.
בסדר, אפשר, אמרתי לך, יש מפרשים על דוד. אם בכך אתה בוחר, בחירה בידך, זה לא כתוב פה שזה על שלמה, כמו על שלמה צדקתך למלך ולבן מלך, יש גם מזמורים על שלמה מפורשים בתהילים.
סיבה למה שלמה היה יותר רעתני, כי
למה
הוא לא ראה כרת, הוא
ראה כרת. למה? כי דוד היה כמו... הומלס שנהיה מיליונר, ושלמה היה כמו הבן של המיליונר, שהוא כבר נועד לבזבז את הכסף שאבא שלו חסך, ופוק חזי, בחיים זה קורה הרבה.
זה משהו שלילי, כאילו?
קודם כל, ודאי שהיה בזה גם משהו, היה לזה גם אקורדים שליליים, לא לחינם נקראה ממלכה מעל בנו וכו', אבל היה בזה גם צד יפה, כאילו שהוא באמת... הביא את המלוכה של אבא שלו אל מה שאבא שלו לא הצליח או לא הספיק או לא רצה, לא, 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 זה לא עניין, הוא לא מצא בזה עניין להביא את זה, אבל זה גם עבר את הגבול בפירוש, גם בריבוי סוסים, גם בריבוי כסף, גם בריבוי נשים, ודאי שכן. על כל פנים נחזור לסבלותינו. אז שמן ססון שהוא נמשך, דיינו הוא נמשך בשמן, והיה בזה שמחה רבה לעם כשהוא נמשך למלך. אם כי אפשר לומר ששמן ססון מבטא גם רוח הקודש ששרתה עליו. מאיפה אפשר לומר את זה? לקחו את זה מכאן, או שבני קורח לקחו את זה מבר יוחאי, אני לא יודע מי קדם למי. את בר יוחאי חיבר רבי שמעון לוי, הוא היה מחכמי טריפולי לפני אולי 200 שנה, משהו כזה, קצת יותר, 300 שנה, קצת יותר, כן.
אביאל לוי, צאצא שלו.
אביאל לוי הוא צאצא שלו, משהו כזה אולי 300 שנה, אולי טיפה יותר, לא זוכר בדיוק.
אבל דרך לארץ, היה שם תלמידי חכמים, נשאר שם.
נכון, כן, הוא בא ממרוקו, אני חושב, נכון, הוא היה בדרכו לארץ ישראל, והוא העמיד תורה בטריפולי, נכון, בלוב. בכל אופן, בפרק נ"א, במזמור נ"א, דוד מבקש מהקדוש ברוך הוא, פסוק י"ב, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני, השיבה לי ססון ישעך, כן, שמן ססון מחבריך ורוח נדיבה תשמחני. כלומר, יכול להיות ששמן ססון זה שהמלך נמשך ואז שורה עליו רוח הקודש מעת השם, כלומר, כך אפשר לפרש, וזו השמחה של המלך שרוח השם שורה עליו מאז שהוא נמשך למלוכה. טוב, אז עד כאן ככה תיאורי הגבורה והיופי והחן שהוצק על שפתי המלך שנמשך, והערכים שמדריכים אותו של צדק, אהבת צדק ושנאת רשע. אבל בסופו של דבר המזמור הזה חובר ליום חתונתו ושמחת ליבו של המלך. אם זה שלמה, אז עם אחת מאלף נשיו. מור ואהלות כציעות כל בגדותיך, כן, כל בגדיך מדיפים ריח של מור ואהלים, וכציעה זה גם סוג של בוסם, כי ככה הייתה דרכם לגמר את הבגדים, דיינו להקטיר תחתם כתורת של בסמים כדי שהם יספגו את הריח. ומין החלה שן, כן, מתוך החלה השן שלך, ששן זה כאמור זה פיתוחים שעשויים משנהב של פילים, אז משם מיני, כן, מין ומיני זה כפל לחיזוק, שמחוך, דיינו שרים לך, מנגנים לך מתוך החלך או החלך המחופה בשן. אפשר גם להגיד שמיני זה קיצור של מינים, כמו מינים ועוגב, שזה סוג של כלי נגינה, אז שמחו אותך בנגינת מינים מתוך החלה השן שלך. אז יש פה, הוא מדבר על כל החושים, מה שומעים, מה מריחים, עוד מעט נראה מה רואים גם. ובתוך כל נשותיך היקרות והנכבדות יש גם בנות מלכים, ושלמה הרי קראת בריתות עם הרבה מלכים ולקח את בנותיהן כביטוי לקריטת הברית. אז בנות מלכים ביקרותיך, דיינו בין נשותיך הנכבדות והיקרות נמצאות גם בנות מלכים, וביניהם גם כעת ניצבת, דיינו עומדת, כדי שיראו אותה השגל, נזכרת גם בנחמיה, שם היא המלכה של מלך פרס, של דריווש נדמה לי, והכוונה היא למלכה. בכל מקום שכתוב ישגלנה אז מכנים ישכבנה, אבל פה ובנחמיה לא, כי זה לא במובן הזה כאן, אלא זה כינוי למלכה, והשגל יושבת אצלו ובנחמיה כלבתה. מה? כלבתה, בסדר, אבל
זה לא קונוטציה שלילית השגל, לבתי בוז
אחרת היו מכנים.
הכבר מבית הפסקות את פשיעה, לא יכול להיות שזה כלבה,
אז אני אתארץ, זה הייתה משג
שמה?
הייתה
אבישה. טוב, אפשר. אבל בכל אופן, אתה רואה שפה לא מכנים. אז אם לא מכנים, אז זה לא בקונוטציה שלילית, כי בכל מקום התורה כן מכנה. אלא פה זה במשמעות כינוי למלכה.
והמילה שגל לא הגיעה ממשגל?
אני אומר, המילה משגל לא מופיעה בתנך. בתנך כתוב ישגלנה או שגל. ואתה רואה שבישגלנה ובעוד מקומות מכנים, ופה לא מכנים. אז רק הוכח שפה אין בזה דופי. זה לא כמו ניצבה שגל לימינך. עד היום נוהגים ככה שהכלה עובדת לימין החתן בחופה, לומדים את זה מכאן. כשבגדיה משובצים מקושטים בזהב הטוב, כן, בחתם, שני הכתם הטוב ואיכה יועם זהב, זה מקביל לזהב, בכתם שבא מאופיר, שאופיר נמצאת או בדרום חצי האי ערב או במזרח אפריקה, כנראה באחד הצדדים של הים התיכון, כן, אופיר שנזכר בין בני שם בפרשת נוח, וגם נזכר ששלמה שלח אופירה. אתה רואה, יש פה הרבה, יש פה הרבה דברים שלא מתאימים לדוד. דוד לא שלח לו לאופיר ולא הביא שנהבים. למה?
צבע.
לא, כתם זה צבע. כתם אופיר זה זהב שבא מאופיר.
למה אופירה שהיה בימין?
זה על שם זה.
לא, זה אחת האפשרויות או שזה אפילו לא?
זה בימין.
בדרום סיני זה
בשלום
השך, זה על שם זה, זה הכיוון, אבל כנראה שזה הרבה יותר דרומי.
זה ברור
שזה שלמה,
לא?
למה? כן, כן, אני גם חושב שזה נכון. לא, אחאב היה מלך שמלך בכיפה, אבל אני אומר, אבל לא קשה מאוד לומר את זה על אחאב. טוב, עוד סיבה שאמרו את זה על אחאב זה בגלל שבפסוק י"ג נזכרה בצור, ואילו אשתו הייתה בת מלך צידונים. צור וצידון זה בעצם אותה ממלכה. נכון, השאלה, כתוב שם צוריות? אני לא זוכר. סתם גם זה היה. טוב, אז גם זה פחות מתאים לדוד, אני מסכים. טוב, אומר המשורר למלכה, שמעי בת, בת לשון חיבה, וראי והתי אוזנך למנהגי ישראל ושכחי עמך ובית אביך, כן, שכחי את גילולי עבודה זרה. זה הרמב״ם כותב בהלכות איסורי ביאה, יעלה על דעתך ששלמה ידיד השם משיח השם הוא נשא נשים בגיותן, אלא הוא גייר אותם, כמו שנראה גם מהפסוק כאן שאומרים לה שהיא צריכה לעשות איזה ריסט תרבותי ערכי וכו'. אלא מה, שהוא גייר אותם לשם אישות, וזה גיור שהוא לא, לפחות לכתחילה הוא לא גיור מומלץ ומקובל. ואף על פי שהמלך יתאב את יופייך, אל תשכחי, כן, שמעי בת ואתי אוזנך, תזכרי תמיד כי הוא אדונייך והשתחווי לו, תקבלי עלייך את מרותו ואל תשמחי על כך שאת מוצאת חן בעיניו, אלא כמו שרגילים לומר, אם תהיי לו לשפחה הוא יהיה לך לעבד. אז זה פחות או יותר מה שמציע המשורר למלכה החדשה. לא להתגאות ביופייה ובמעמדה. עם בגדים, עם כתר או עם בגדים בצבע של, כן, של זהב אופיר המשובח. ובת צור, שיכול להיות שזה כינוי למלכה, אז במנחה, כן, אנשים עשירי עם יעברו על פנייך במנחה ויחלו את פנייך, דהיינו יבקשו למצוא חן בעינייך במנחה שהם מביאים. אפשרות אחרת זה לומר שבת צור זה לא המלכה, למרות שזה מסתבר שמעי בת וראי ובת צור, אלא בת צור זה המשלחת שבאה מצור, כמו בת ציון וכזה, יושבת בת ציון. וצור הרבי יחזקאל היא מתאפיינת בהמון המון סחורות, בגלל שהיא הייתה סוחרת ימים. אז הנה, מביאים לך אלה שבאו, עשירי העם שבאו מצור, והרי חירם היה בקשר עם שלמה, בקשר טוב, הנה הם מקריבים לפנייך מנחה. ובת המלך כעת נכנסת אל תוך החופה פנימה, כאשר, כן, בת מלך נכנסת פנימה כאשר מלווה אותה כל הכבודה, דיינו הכבודה זה כל החפצים שהובאו לה כמתנות ליום החתונה וכולי, הכל נכנס איתה פנימה. אז זה קצת שונה. מה, כל כבודה? זה לא נכון.
אין דגש בזה, שמחתי.
מה?
חזל דרשו כן. את זה הפך המילה?
למה הפך? לא הפך, אלא המדרש, שכבודה של האישה זה לשבת בביתה.
אבל לא כתוב כבודה.
בסדר, אבל נכון, אבל כל המדרשים זה אל תקרה כך, אלא זה בדיוק המדרש. נכון? אבל...
אתם אומרים מהמדרשים כפשט אמורים להיות.
מה? מדרשים אמורים להיות כפשט, אז זה לא היה מדרשים. אם המדרש אמור להיות פשט, אז זה לא מדרש, הוא פשט. מה? שהם פשט?
זה לא פשט.
לא,
שהם באו להסביר את הפשט באל תקרי, ודאי שלא. אל תקרי זה הפך הפשט. מה זה הפך? זה לא הפשט. אומרים לך אל תקרי כך אלא כך.
תבינו שזה הפסוק דיבר, הוא עושה נטייה, אבל הם באו להסביר את הפסוק.
נכון, הם באו להסביר את הפסוק לפי דרשו, לכן אומרים אל תקרי.
נאמרנו שבאו יותר כזה למדו את זה.
שמה? אין מקרא יוצא מדי פשוטו, נכון. כן, כן, נכון. דיברנו על זה, לא? נכון, הגמרא בשבת, נכון. הגמרא בשבת הרי אומרת, חגור חרבך על ירך גיבור. מכאן ראיה לדעת רבי אליעזר, שאפשר לצאת בשבת עם חרב לרשות הרבים, כי זה תכשיט, זה מלבוש, זה לא חפץ. ואז הגמרא מקשה ואומרת, מה פתאום? זה נאמר על הקדוש ברוך הוא, בכלל הפסוק הזה וזה וזה. אומרת הגמרא, אין מקרא יוצא מדי פשוטו.
כן. סיימתי את כל
השעה? כן, הוא לא ידע, בסדר, נכון.
אבל יש מה במה שם, יש מדרש אחד שיוצא ידי הפשט.
לא, אין מקרא יוצא ידי פשוטו.
חד ברמות, חזן מידים, רק זה יצא מהכלל.
מה פתאום? טוב, בכל אופן, תפתח שופטים י' ח' כ' א', מה כתוב שם? אתה עקרת את כל הדרש, לא השארת לו מקום. אם הדרש הוא פשט,
אז... קיבלנו מהמרה שלו ככה, לפני ולכו לשים לתף את המקנה ואת הכבודה לפני.
יפה, אז מה זה כבודה?
כבודה שזה המסע וה...
נו, יפה. נו, אז אתה אמרת.
המרה בלפני ככה לשיטת...
תראה לנו מחר את הגמרה ב... איזה שיטת מי?
המרה, ככה
מסביר. שמה?
מסביר שיש מקרה אחד לצא ידי הפשט. שחזר לצא ידי פעם אחת בכל השעת.
תראה לי את המחר. תביא לנו מחר. טוב. מל ולא פרה, כאילו לא מל. אמרת מילה, אתה צריך לפרוע עכשיו, אתה צריך להוכיח אותה. טוב, איפה היינו? אז כל הכבודה נלווית לבת המלך כשהיא נכנסת אל החופה, ו... כן, הדרשות, טוב, צריך, זה לא הנושא, אנחנו לא לומדים את זה, אבל אם לא מבינים את הפשט, אי אפשר גם להבין את הדרש. כאילו, מה באו להגיד חכמים? חכמים אומרים, אל תחשוב שבת המלך נבחנת, בת מלך זו בת ישראל, וכמה מתנות היא קיבלה לחתונה, ומה הכניסה איתה, איזה נדוניה הכניסה, אלא הצניעות שלה, זה הכבוד שלה, כן, הרי גם כבודה, היא נקראת כבודה, כי היא כבדה, והיא מספקת כבוד. אל תקרא בא להגיד אל תחשוב שזה הכבוד, אלא זה הכבוד. אבל אם אין את הפשט, אז גם הדרש לוקה וחסר, כאילו אתה לא תבין את עומק משמעותו. וכן, היא נכנסת פנימה לחופה שבלבושה עשוי ממשבצות זהב, שדי מזכיר גם את בגדי הכהונה, כן, ושיבצתה כתונת, שם זה אומנם שש, אבל שזורים בבגדיה משבצות שתי וערב של חוטי זהב. והיא מובלת אל המלך, אל החופה, שגם היא עשויה יריעות מרוקמות, יריעות צבעוניות יפות. כן, דרך אגב, אם תרצו, אז אפשר גם להוכיח את הכל כבודה. מי יפתח באסתר בית י' ג' עניינה דיומה, או לפני כן, אסתר ב' פסוק ת' ופסוק י' ג'
תיטב הנערה בעינה ולצח לזה שונה ויבלת המושבת מנותי הדת לה ואת שבע הנערות הראויות הדת לה
יפה, אז שאת שבע הנערות הראויות זה בתולות אחרי הרעותיה מובאות לך ואיזה פסוק הרעת? ת'
כן, הוא
קראת פסוק י' ג'
ובזה נערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לה.
יפה, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא, אז היא באה עם כל הכבודה, היא באה עם סטים של, אני יודע, מתנות, תמרוקים ומתנות יקרות וכו' וכו', מה שהיא מבקשת. אז היא מובלת אל המלך שיושב בתוך חופה מרוקמת, יפה מאוד, כאשר אחרי הרעותיה הבתולות מובאות לך, לך זה יכול להיות למלכה, וזה יכול להיות למלך, ולא כתוב לך כי זו צורת הפסק. כן, הלכה הופכת ללך. אז תובלנה המלכה ונערותיה מלוות אותה בשמחות וגיל, בשמחה וגילה, ותבואנה אל תוך היכל המלך, ולא נותר אלא לברך את המלך והמלכה שמתייחדים, שתחת אבותיך ימלכו בניך, ותזכה לשים אותם, תשיתמו, תשית אותם לשרים בכל הארץ, דהיינו שמלכותך תתפשט על פני כל הארץ, עד שאתה תמנה בין אחד יהיה מולך על ארצות הברית, ואחד על ברית המועצות, וכו' וכו'. תוכל לספק ג'ובים גם לכל הילדים. אז זו הברכה שמברכים את את המלך ביום חתונתו. ופסוק י"ח הוא ניתן, סובל שני פירושים. אפשר לומר שזה עדיין הברכה למלך, דהיינו אזכירה שמך בכל דור ודור, דהיינו בזכות המזמור הזה שאני המשורר כתבתי לך המלך, אז שמך ייזכר לדורי דורות. והראיה שעכשיו קראנו את המזמור הזה והתווכחנו למי הוא שייך, אז איך שלא יהיה הזכרנו את שמות המלכים. כן, על כן מכוח המזמור הזה שיזכר לדור ודור, עמים יהודוך, כן, עמים יהללו וישבחו את שם המלך לעולם ועד, היינו לנצח נצחים, כי עולם זה תיאור זמן ולא תיאור מקום, ועד זה לעולם ועד עולם, רק הקוצר והוועד הפך לוועד כצורת הפסק. איך? פירוש השני, כן, אפשר לומר שזה כלפי שמיים, דהיינו אחרי שעסקנו בכבוד מלך בשר ודם, אז אומר המשורר, עם כל הכבוד, כן, תחת אבותיך יהיו בניך, בסדר, שושלת ודוד היא תימשך, אבל מי שמולך באמת לעולם ועד זה הקדוש ברוך הוא, הזכיר השמך השם בכל דור ודור, ומלך העולם, כן, השם הוא המלך. אז הנה כאן מקור לזה. על כן עמים יהודוך אתה השם לעולם ועד, היינו מן העולם ועד העולם. ראיה לדבר, דמות ראיה לדבר בסוף פרק מ"א, שאז אמרנו שלגבי דוד פסוק י"ג, ותציבני לפניך לעולם, אבל דוד עצמו אומר ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם, בהי הידיעה, לא לעולם אלא מהעולם ועד העולם. מי שבאמת נצחי זה הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד למלכות בית דוד, שהנצחיות שלה היא עוברת מאב לבן, אין אדם נצחי, אלא יש שושלת שהיא עולמית. בסדר?